יש במדרש סיפור שמלמד כמה חשוב לדייק בתפילה. כשמבקשים משהו מהקדוש ברוך הוא, להגיד בדיוק מה אנחנו רוצים. אחרת עלול לקרות דברים שלא התכוונו. אז המדרש מביא דוגמה ביהודי זקן שהלך בדרך וביקש, וקבעו לו רגליים. אז הוא אמר, חמור, חמור, ריבונו של עולם, תביא לי חמור, שנמשיך את הדרך עם חמור, שיבוא חמור. עבר שמה, רכב שמה שר רומאי, רכוב על אתונו. אתון זה היה כאילו רכב שרד כזה, סמל סטטוס כזה. ובדיוק האתון קרעה ללדת. אז העיר, הוא עומד על הרגליים, אבל קשה לו ללכת. אז אותו שר רומאי ראה יהודי זקן, אז אמר לו, בוא, קח את העיר הזה על הכתפיים, תמשיך ללכת אחריי. אז הוא המשיך את הדרך עם חמור, כמו שהוא ביקש. אז הוא, היהודי הולך עם העיר על הכתפיים שלו, ואומר, ריבונו של עולם, שכחתי לבקש שהכוונה היא שאני ארכב על החמור, ולא שהחמור ירכב עליי. אז גם כשמבקשים את חמורו של משיח, כשמבקשים להיות בדורו של משיח, כשמבקשים גאולה, אז מאוד מאוד חשוב לדייק שהגאולה תגיע ב... בית יעקב, לכו ונלכה באור השם. שגאולה תהיה מחוברת לאור שלה, לנשמה, למשמעות, לתורה, תורה אור. ולא שהצד החומרי, נגיד של משרד הדתות, ירכב על הרבנות הראשית, אלא להפך, וכדומה. אז ההערה הראשונה בעמוד 5 היא הערה 28 שלמה באיגרת היא מתייחסת. לעמוד גוף פי חף. אז אולי נתחיל כמה שורות קודם, יש שורה שפותחת במילים אני ורוכב על חמור. והכוונה, כמו חמור, שמבחוץ יש בו שני סימני טומאה. אם כן, הטומאה בולטת בו יותר מבחזיר וגמל וכיוצא בהם, שיש בהם סימן טהרה אחד על כל פנים. ומכל מקום, יש בו בפנימיותו עניין קדושה גם כן, שהרי הוא קדוש בבחורה, ועניין מה שהתורה אמרה על זה שם קדש לי, הוא גדול מאוד מאוד. מה יותר גדול, קדושה או טהרה? קדושה. טהרה היא אמצעי לקדושה. טהרה היא סור מירה. והקדושה זה הדבר עצמו. טהרה זה תמיד להיטהר מה. אבל התוכן עצמו של גילוי האלוקות בעולם זה הקודש. אז חמור הוא לא טהור, אבל יש בו קדושה. אז זה יותר מאשר הטהרה של פרה וכבש, שהם טהורים, אבל הקדושה לא מופיעה בהם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נברא. ארבע. אומר המהר"ל, בעניין הקדושה לא נתקדש אלא רק פטר רחם, לפי שאין ראוי לקדש רק דבר שהוא ראשית המציאות. למה? כי זה הכי קרוב לנביאה האלוקית, שמחוללת את כל המציאות, אז הכי ראשוני, הכי ראשיתי, הכוונה הכי קרוב לאלוקות. לכן ישראל נקראו ראשית. לכן הביקורים קדושים. ומצד שהוא ראשית המציאות, הוא קדוש מזה אשר נמצא אחריו. כי ראשית המציאות יש בו קדושה תמיד, שהשם יתברך הוא ראשית מציאות הכל, גם כן. ולפיכך ראוי ליתן אליו ראשית המציאות, כמו תרומה, ביקורים, ראש השנה מקבלים מלכות שמיים. כשיוצאים ממצרים, יוצאים מהמיצרים של המציאות לדבוק בהשם, אז דבר ראשון שמקבלים זה זמן. החודש הזה לכם ראש חודשים. אחר בערב ראש חודש. מה זה אומר שקיבלנו זמן? הקדוש ברוך הוא אומר למשה ואהרון, עכשיו עם ישראל נגאל, עם ישראל יוצא לפועל, עם ישראל נולד, היום הראשון לראשון. א' ניסה. מתחילה ספירה זמן חדשה. כי התחדשו, זאת ראשוניות, קדושה. כלומר, בקיצור ראשון זה לא משהו טכני. זה שכל כך חשוב המושג הזה של בכור בתורה, זה לא כי הוא ראשון הזה תפס קודם, אלא כי ראשון הכוונה מבטא באותנטיות, במקוריות, את השורש. נמשיך במערל, תדע כי אלו ארבע פרשיות של התפילין אומרות, מעידות, שהוא יתברך התחלת כל הנמצאים. זה התחלת הלכות יסודי התורה לרמב״ם, המילים הראשונות של היד החזקה, שמצוות אנוכי השם אלוקיך זה לידה, יסוד היסודות ועמוד החוכמות, הוא לידה שיש שם מצוי ראשון, שכל הנמצאים לא נמצאו אלה מהמיטת הימצאו. כלומר, שבאמת, כלומר, ברמה בסיסית של אמונה, חושבים שלהאמין זה להכיר בזה שיש אלוקים בעולם. ברמה יותר מתקדמת של אמונה, לומדים שלהאמין זה לא להאמין שיש עולם, שיש אלוקים בעולם, אלא שיש עולם באלוקים. כלומר, זה לא שיש עולם, ויש לנו חוויה של חיים בעולם, ויש מישהו שמנהל את זה, מנכ״ל. אלא להפך. באמת, רק הוא קיים, הוא הקיימות, וכל מה שקיים, קיים מכוחו. גילוי שלו. את הרמה השנייה. דבר שהוא זמני, הוא לא באמת קיים. כי אם נסתכל 100 שנה קדימה, הוא כבר לא פה. נכון? אז קיים, כשאני אומר שהוא קיים, הכוונה קיים בינתיים. קיים בינתיים זה לא קיימות. נעשה באחד שנפל מהקומה ה-50. אבל היה מאוד אופטימי. בקומה ה-25 מישהו צועק, מה קורה? הוא אומר, בינתיים הכל בסדר. טוב. אין לנו קיימות. מה קיים באמת? רק הקדוש ברוך הוא. רק הוא נמצא. כשאנחנו אומרים על משהו שהוא נמצא, מה הכוונה שהוא נמצא? שהקדוש ברוך הוא המציא אותו. כלומר, שהקדוש ברוך הוא נתן לו מציאות. כרגע. בסדר? בחמור. דורו של משיח, שאמרנו שיש שני אופנים אפשריים של התגלות משיח. יש ארוי מנה נשמיה, גם הגאולה ניסית, משיח נוחת מהשמיים, מעלה את כל המציאות אליו בבת אחת, ויש גאולה בדרך הטבע, הדרגתית, איטית, שבדימוי הזה של ביאת משיח נקרא אני ורוכב על חמור. עכשיו, מה זה אומר? למה דווקא המשל הזה? למה לא סוחר שרחוב על פרדה? כאילו, הרי כל דימוי כזה מדויק, אז נבואה, דבר השם. אז מה הכוונה שהוא רוכב על חמור? בצורה כזאת, המשיח יבוא בדור כזה, שמצד אחד החומריות מאוד בולטת בו, תופסת מקום, ויחד עם זאת, לא למרות זאת, יחד עם זאת, במקביל, בתוך זה, יש מסתתרת קדושה עליונה, מיוחדת מאוד, הרבה יותר מהקדושה הגלויה, או מהטהרה הגלויה. מה זאת אומרת עוזר? עוזר למה?
מה אתה אומר על זה?
מה, הוא צריך להתקבל למדרשה?
מה זה נותן? מה זה אומר שהוא
זה אומר שהמקום שלו בעולם, השליחות האלוקית שלו, היא מאוד מאוד נשגבה, והיא מופיעה בצורה מסובכת. הדור שלנו, בקיצור. אז שוב, תדע, בהערה 28 הפסקה השנייה, תדע, כי אלו ארבע פרשיות, כמו של התפילין, מורות, שהוא שהוא יתברך, התחלת כל הנמצאים, פה עצרנו. כי אמרתי שזה הלשון של הרמב״ם, שכל הנמצאים לא נמצאו אלא מהמיטת הימצאו, שרק הוא נמצא, וכל מצוי ראשוני הוא הכי קרוב אליו, כי הוא לא בהשתלשלות של זה יצא מזה, יצא מזה, יצא מזה, יצא מזה, יצא ממנו, אלא זה מחשבתם של ישראל קדמה לכל דבר. לפיכך אמרה התורה, קדש לי כל בכור פטר רחם. כמו שאמרנו למעלה, כי קדושת הבכור, וכן כל הדברים שהם קדושים, בשביל שהוא יתברך, גם כן, ראשית הכל. ולכך ראוי כל ראשית לקדושה. ואחר כך, קדושת הבכורה, מורה שיש ראשית הכל, הוא השם יתברך. וזה מורה גם כן, שמאיתו יתברך, נמצא הכל. שאם לא כן, ולא היה נמצא הכל מאיתו, חס ושלום, היה דבר מקדמון כקדמותו, ולא היה הוא יתברך ראשית הכל. זאת אומרת, הרמב״ם קיבל הרבה מאריסטו. כי אריסטו היה חכם, ואמר הרבה דברים מדויקים, הוא מאוד הבין את המציאות, וקבל את האמת ממי שאמרה, אז הרמב״ם קיבל הרבה מאריסטו. איפה נפרדו דרכיהם? באופן מהותי. בשאלה שיש עליה שתי תשובות אפשריות, שתיהן לא הגיוניות. איך הכל התחיל? מה נאמר? עכשיו, כלי עבודה שלנו זה שכל. נכון, הרי מה שהרמב״ם קיבל מאריסטו זה דברים של שכל. קבל את החוכמה בגויים תאמין, תורה בגויים אל תאמין. אבל זאת אומרת, חוכמה של היגיון אפשר לקבל מהגויים. מה עושים כשאין לה היגיון תשובה? על איזו שאלה אין לה היגיון תשובה? איך הכל התחיל? יש שתי אפשרויות, יש שתי תשובות אפשריות, שתיהן לא הגיוניות. תשובה אחת, להאמין שהשם ברא את העולם. מאין לי יש? למה זה לא הגיוני? כלומר, למה היגיון לא יכול להכליל את התשובה הזאת? כי היגיון לא יכול לקבל את המושג עין. כי ההיגיון רק יודע לנתח את היש. השכל יודע לעשות אנליזה ולפרק דברים לגורמים ולהבחין בתוך, בגוונים בצורה מאוד מדויקת בתוך מה שיש. אבל השכל לא יודע מה זה עין, הוא לא יכול לקלוט מה זה עין. אז ברגע שאומרים בשכל את המילה עין, הפיזיק קופץ ונהיה חושך. אין לו מה לומר את זה. טוב, אבל אם לא נקבל את זה שהעולם מתחדש, שהשם ברא את העולם יש מעין, מה האפשרות השנייה? להגיד שהעולם תמיד היה. ולפני כן, גם. ולפני לפני, גם. ולפני לפני לפני, המפץ הקוסמי. יופי, מי פיץ את המפץ? אז אומרים שקודם היה הדבר שקורא לו מרק קוסמי. יופי, מי בישל את המרק הזה? קיצור, זה גם לא הגיוני. כי מה זה אומר שהעולם קדום? זה אלה שתי אפשרויות. עולם נברא ועולם קדום. עולם קדמון, מה שנקרא. מה זה אומר עולם קדמון? שהוא נצחי. נכון? שהוא תמיד היה. תמיד, תמיד, תמיד. כלומר, נצח. שהקיום של העולם הוא נצחי. כשהשכל שומע את המילה נצח, הוא גם מתפרק. בדיוק כמו ששומע את המילה עין. אז גם זה לא הגיוני. להגיד שהעולם תמיד היה קיים. כי השכל מודד את תהליכים שהם תלויי זמן. אז אי אפשר להגיד לשכל נצח, כמו שאי אפשר להגיד לו עין. אז פה הרמב״ם ואריסטו נפרדו, להבדיל. כי הרמב״ם קיבל את מסורת ישראל, אז הוא יודע שהשם ברא את העולם מעין ליש, בשישה ימים. ואריסטו, שלא קיבל מסורת, אז הוא החליט שהעולם קדמו. מה ההבדל? ההבדל הוא בדיוק בנקודה הזאת. יש ראשית או אין ראשית? כי אם אומרים שעולם קדום, אין נקודת התחלה. אין נקודה שהיא הכי קרובה. עד היום, אדם הוא אדם. מה זה ההבדל הזה בין יהודים לגויים? מה זה הגזענות הזאת? מה זה משנה אם זה שבת או חול? מה זה משנה אם זה בכנסת או בית אחר? מה זה, כאילו, העולם מלא בתפיסה כזאת חומרית, טבעית, שכאילו כל הקודש וכל ההבחנה בין אנשים, בין זמנים, בין מקומות, זה אנשים המציאו. ראיתי היום גם כן משפט כזה של כפירה, של משהו של עיריית ירושלים, שיש בה מקומות מקודשים לשלוש דתות. מה זה אומר שקוראים למשהו מקום מקודש? מה? שמישהו החליט, שמישהו קרא לו קדוש, אבל לא שהוא קדוש בעצמותו. אז מה זה אומר שיש ראשית? אז כל דבר שהוא ראשית, הוא מעיד על זה שיש ראשית. אז נקודת הראשית שבמציאות היא נקודת חיבור לאלוקות. כלומר, יש התחלה. אז הוא אומר, זה נוסיף את זה שבגדול, בגדול, 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 יש התחלה לכל המציאות. זה מה שאומר כאן המהר"ל. וזה מורה גם כן שמאיתו התברך נמצא הכל. שכל המרחב הגדול הזה, ככל שהוא מגוון, נובע מנקודה שורשית, ראשיתית, אחת. שאם לא כן, ולא היה הכל נמצא מאיתו התברך, היה דבר מה, זה אומר שהיה דבר מה קדמון כקדמותו, ולא היה הוא התברך ראשית הכל. ואין לומר שלא נמצאו מאיתו, ואינם קדמון. אם כן, ממי נמצאו? ולמה נמצאו אתה? כי אי אפשר שיהיה דבר נמצא מעצמו בלא סיבה, שכל דבר צריך סיבה. אלא אם אין אומרים חס ושלום שהם גם כן קדמון, שאז אין צריך סיבה להם. וזה אינו, כי כבר אמרנו שהוא התברך ראשית. אם כן, בזה שהוא התברך ראשית הכל, נמצא הכל מאיתו. כלומר, שאומרים שיש למציאות התחלה, זאת אומרת שיש נקודה שורשית, שהיא מחיה את הכל. לא רק אין שליטה, שאין נקודת התחלה אחת. שכל היש הוא קדמון באותה מידה. תמיד היה דומם, תמיד היה צומח, תמיד היו בעלי חיים. כי קדמון, זה אומר, אז הכל היה קדמון. אז אין נקודה. הכל היה תמיד. אבל אם מאמינים, כשזוכים להאמין שהשם חידש, להכיר בזה שהשם חידש את העולם, אז יש נקודה פנימית שהוא חידש. זה פרשת שבוע. יש מדרש מופלא. אולי יש לי. ועשה בו שני קרובים שהם חביבים לו כנגד שמיים וארץ. זאת אומרת, הקרובים שקולים כנגד כל היקום. למה? כי כשהשם ברא את העולם, מה שהוא ברא זה קרובים, סביבם כל השאר. זו נקודת הראשית. קודש ברוך הוא בישראל. השכל גם לא מבין מה זה חיים. השכל לא מבין מה זה חיים. הוא לא יכול להבין. כי השכל בעצמו הוא רק חלק מהחיים. והחלק לא יכול להבין את השלם. ככל שדבר יותר נוגע לחיים, אין לו מילים. מה זאת אומרת אין מילים? אין שכל. אי אפשר ליישב אותו בתובנות. אפילו דברים בתוך החיים. לא רק עצם החיים. נגיד, שואלים אמא, את אוהבת את התינוק שלך? בטח, תסבירי. מה יש להסביר? אפשר להגיד שהיא שמחה לקום אליו 3 פעמים בלילה, שזה זכות בשבילה. שכל החלום שלו זה רק שיהיה לו טוב, שהיא מוכנה למות בשבילו. כל זה, זה לא עצם הקשר שלה איתו, זה ביטויים של הקשר שלה איתו. אבל את עצם הקשר, באמת, אין לו מילים. למה? כי הוא כל כך קרוב למהות החיים, שבאמת אין לו מילים. כי המילים הם רק חלק מהחיים. בחלק לא יכול להסביר את השלם. זה כמו, מכירים את זה, מישהו בשמחה משפחתית, אני כל כך מתרגש שאין לי מילים. מה זה אומר? מה? זה אומר שמשהו קורה עכשיו הוא לא אמיתי? הוא לא מספיק רציני? הנה, תסביר, אם אתה לא יכול להסביר סימן, זה לא באמת. מה פתאום? להפך, זה כל כך גדול, שבאמת אין מילים. מה זה חיים? כולם פה בחיים? תסבירו מה זה. אי אפשר. באמת אי אפשר. כי הסברים הם רק חלק מהחיים, וחלק לא יכול להסביר את השלם. כלומר, תחושת החיים היא מצד אחד היא עמומה, כי אין המילים. מצד שני, היא מאוד מאוד ודאית. היא הכי ודאית שיש. כי הדבר הכי בטוח בכם זה שאני חי. כל השאר על גבי זה. מפה מגיעים לאמונה. כי איפה אנחנו פוגשים את הקדוש ברוך הוא? אנחנו לא יודעים עליו כלום. ברגע שאומרים את המילה אלוקים, שואלים, רגע, מי זה אלוקים? מה זה אלוקים? ברגע ששואלים ככה, הפיוז במוח קופץ ונהיה חושך. כי אין, באמת, אין דרך להבין בשכל את אלוקים. אז איך אנחנו מתקשרים איתו? איך אנחנו פוגשים אותו? אנחנו יודעים שכמו שהגוף שלנו לא מחזיק את עצמו, הנשמה מחיה אותו. נכון, כשהנשמה עוזבת את הגוף, הוא לא קיים. הנשמה גם צורכת אנרגיה, והיא גם לא המציאה את עצמה. מאיפה באה הנשמה? מי המציא אותה? ממקור החיים. החיים כולם. הרי התחושה היא לא שאני חי, כל השאר צריך איום. התחושה היא שאני בחיים. כמו יש איזה נהר אינסופי הזה, כזה ענק, שנקרא חיים, וגם אני חלק ממנו. הנהר הזה הגדול שנקרא חיים, מאיפה הוא בא? שוב, הוא לא המציא את עצמו. מאיפה הוא נובע, מאיפה הוא זורם? ממקור החיים. ככה פוגשים את הקדוש ברוך הוא, בתור מקור החיים שלנו. אני לא יכול להגיד עליו כשלעצמו כלום, נשגב מבינתנו, אבל אני יודע שהוא מקור החיים שלי. פסוק בתהילים, כי עמך מקור החיים. באורך נראה אור. אז הקדוש ברוך הוא מקור החיים. אז מה זאת אומרת מקור החיים? שככל שדבר יותר קשור למקוריות, לראשוניות, לראשיתיות, הכוונה יותר אלוקי. יותר דבק באלוקי. אז לכן עם ישראל נקרא ראשית. ולכן יש קדושה, שהקדושה שמופיעה בחמור היא בראשית. זה להגיד שגם לחומר יש ראשית. כמו שלהגיד, הדור הזה, הכי רחוק, על סף התבוללות, מתחיל את הגאולה. זה לא פעם ראשונה. נגיד קצת בקיצור, אברהם אבינו כולו טוב. נכון? לרוב האנשים הם טובים שיש להם זמן בשביל זה. בעיקרון הם טובים, אבל הם לא מתאבדים על זה. טובים, בסדר. אברהם אבינו, הוא לא יכול להיות לא טוב, כי הטוב שלו נובע מעצם תפיסת המציאות שלו. זה לא עוד משהו בחיים, זה טעם החיים, להיות טוב. לכן בגיל 99, אחרי 3 ימים אחרי ברית מילה, פה בחברון, הוא יושב ומחכה לאורחים. תיקח שבועיים הפסקה, תיקח גימלים, אולי בכלל תצא לפנסיה. תשלח מישהו אחר שיחפש. למה אתה... כי הוא אומר, זה טעם החיים. טוב. יש מקום, לא רחוק מאברהם אבינו, כנראה לא במקרה הוא לא רחוק, שבו הטוב הוא איסור. זה ממש שני קצוות. אצל רוב האנשים, הטוב זה סוג של רשות. אתה רוצה, תעשה, לא רוצה, אל תעשה. אצל אברהם אבינו, הטוב הוא חובה. בסדום, הטוב הוא איסור. אם אברהם אבינו אומר, מצווה להכניס אורחים, מצווה לגמול חסדים, בסדום אסור להכניס אורחים, אסור לגמול חסדים. בעונש מוות. כי זה מנציח את החולשה. החזק שורד, שהחזקים ישרדו. למה לתת מקום לחלשים? ולוט עוזב את אברהם והולך לסדום. כי הוא לא סתם עבר דירה, הוא עבר מקצה לקצה. וכשיש מלחמה, אברהם אבינו מוסר את נפשו כדי להציל את לו. סדום. טוב, מקום כזה שכולו רוע, שהוא לא מגלה טוב השם בעולם, אין לו זכות קיום. אז הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, המקום הזה, שאנשים שחושבים בדיוק הפוך ממך, אין לו מקום בעולם. אני מחק את העיר הזאת. מה אנחנו אומרים במקום אברהם אבינו? יופי, למה רק עכשיו? מה אברהם אבינו אומר? מה, אי אפשר להציל 50, 40, 30, כמו בשוק. תבוא לקראתי משהו, 20, 10. בסוף, כתוצאה מכל הסנגוריה הזאת, מי ניצל? לא, שתי בנותיו. מה יצא מזה? מואב. מי המוביה? מי יצא ממנו? מי המוביה הכי מפורסמת? רות. מי יצא ממנה? דוד המלך. מי יצא ממנו? שיח. המדרש אומר, מצאתי דוד עבדי. מה זה מצאתי? כי זה הפתעה, לא מובן מאליו. אומר המדרש, היכן מצאתיו? בסדום. כלומר, ההתעקשות הזאת של אברהם אבינו שטוב זה טוב לכל, עד הקצה האחרון, כל מה שאפשר להציל, אפילו בעומק החושך, אם יש נקודה אחת של אור, היא שווה הכל, וצריך להציל אותה, צריך להתאמץ להציל אותה, זה משיח. כי משיח זה אומר, אפילו במקום הכי רחוק, שאלת כן. זה גאולה. כי גאולה זה לגאול את הכל, זה לא שיפור בתנאים. זה לא שעכשיו 99%, כי קודם היה רק 2%, אז התקדמנו המון. גאולה זה משהו אחר. זה אמונה בתיקון הכל. הכל כולל הכל. אז לכן הגאולה מגיעה מהמקום הכי רחוק. או בדור שלנו, על ידי הכופרים הכי גדולים. כופרים באידיאולוגיה. היום כמעט אין כאלה. בזמנו כשהרב הלך, בערב פסח, הלך לקיבוץ לא רחוק מירושלים, לתת להם מצות, העיפו אותו. לא נתנו לו להיכנס. אמרו, הולך מפה, אתה עם המצות שלך, לא מעניין אותנו. אז המצב הזה של גאולה שמתחילה מהמקום הכי רחוק, מהמתבוללים שהיו על סף התבוללות, אבל החליטו שהם ישראל. המהפכה הזאת יגידו ששם הכי גדול. לכן, מה הסימן שהדור שלנו דור של גאולה? קצם מגולה. מה זה קצם מגולה? שהארץ נותנת פירותיה בעין יפה. מה זה אומר? שהדומם נהפך לצומח. שהמקום הכי מת, הכי מנותק, דומם, הנה צומחים לנו חיים חדשים. עדיין חודש בת. סימן שיש גאולה. טוב, אז בואו נחזור לאיגרת. וכן אין, בסדר, אנחנו אחרי 28, זה בעמוד קוף פי ח' באמצע, שורה שמתחילה במה שהתורה אמרה, הערה 28, וכן אין לשמות של אותה, של אותם שהסגולה הישראלית לבדה מתגלה בהם בעקבת המשיכה. מה זאת אומרת לבדה? מי התאומה הסיאמית של הסגולה? הבחירה. אבל יש נשמות שבעקבות המשיכה, שרק הסגולה מתגלה בהן, והבחירה לא. כי בבחירה הם בוחרים לא טוב. הדעות שלהם קולקלות. אם שמעת, שמעו בקולי, שמעתם את בריתי, הביתים לסגולה מכל העמים.
כן.
כן, אבל זה לא אם שיש לו צד שני. אנחנו ודאי נשמע, וודאי נהיה סגולה. כי אנחנו כאלה. כפה להם הרקי גיגית. סימן שזה לא בחירה. כי זה חייב להיות, זה חייב להיות טבעי, זה חייב להיות בחירה. כי אנחנו אנשים של בחירה. כמו שמחה, כי זה, כי התורה היא תורת חיים. משהו שהוא חיים, הוא חייב להיות טבעי, והוא חייב להיות בחירי. למה? כי אם הוא לא טבעי, הוא לא שלם. כי מה שבחירי גם היה יכול להיות אחרת. ותמיד הספק הזה נשאר, היה יכול להיות אחרת. אז מה שבחירי ולא טבעי, לא שלם. מה שטבעי ולא בחירי, גם לא שלם, כי אנחנו בני אדם. אנחנו רוצים להזדהות, אנחנו רוצים לבחור. מה שקופים עלינו, גם זה הכי טוב בעולם, אבל קופים עלינו, לא כיף. אז לכן המפגש עם החיים חייב להיות טבע וחיבור של כפייה ובחירה. סגולה ובחירה. אז התורה גם מציגה את זה ככה, אם, כשנגיד, רוצים. אבל זה גם הכרח. כמו, השם רוצה, השם ברא את אדם וחווה, ורוצה שיבוא, הוא רוצה שהם יעמידו צאצאים, שהם ימשיכו חיים בעולם. אבל איך הוא בורא אותם? קראת המדרש, בהתחלה היו דבוקים, ואז נפרדו, למה? כדי שתהיה בחירה. זה שהחיבור המחודש יהיה מתוך בחירה, זה מה שהיה חסר קודם. אותו דבר בדור שלנו. השם רוצה שניגאל. אם המסור לא רוצה להגיע לארץ, יגיע. אם לא מרצון, אז לא מרצון. ככה, רב ישראל מרוז'ין אמר, לפני פטירתו, תפרש י' א', לא, כמה עשרות שנים לפני, 50 שנה לפני הרצל. הוא אמר, בליל הסדר האחרון, ששרו ואיש העמדה, הוא חזר על זה ככה, הרבה פעמים, ואז הוא אמר שהסוף יהיה, שהגויים יגרשו אותנו לארץ. אבל זה יהיה ביזיון גדול, שאחרי כל השנים האלה בסוף, עם ישראל יגיע לארץ, דרך זה שהגויים יגרשו אותו, הוא אומר, אבל גם לזה לא כולם יזכו, מאושר מי שיזכה לזה, שהוא יהיה מאלה שהגויים יגרשו אותם לארץ. כי אתה תקום, תרחם ציון, כעת לחנינה, כי במועד. אם עכשיו בא מועד שנחזור, נחזור. מצד שני, אי אפשר בלי בחירה. אז יש את העלייה השנייה, שהם יישבו את הביצות, ועלייה שלישית, סלו את הכבישים, ואת האצל והלכי, ואת ההגנה והפלמח, שלחמו והביאו ההפלה, ויבשו את הביצות, כי זה חייב להיות מבחירה. אי אפשר בלי זה, אי אפשר בלי זה. בזה שיש להם מסירות גדולה על עם ישראל ועל ארץ ישראל. נורא אכפת, הם מוכנים למסור את החיים שלהם על זה שעם ישראל יהיה הריבון בארץ ישראל. למרות שזה ממש לא מתאים להשקפות העולם שלהם. שזה מדהים, עד היום זה קורה. כאילו, עד שכמה שמתגאים, נגיד שביחידות מובחרות 40% בוגרי מכינות, בסדר, 60% חילוניים. ה-60% האלה מאיפה הם באו? מתיכונים חילוניים. כל מה שהם עשו זה קודם זה לבלות וזה כאילו זה. עכשיו הם מוכנים, הם שוכבים עם הערבים במזג אוויר הזה, כל לילה, ושעם ישראל ישלוט בארץ ישראל. אבל זה כל כך מנוגד להשקפת העולם שלהם, שתהנה מהחיים ותן לאחרים ליהנות. למה הם תקועים פה במזרח התיכון? ולמה הם מתנדבים לשירות קרבי? למה הם מסכנים את החיים שלהם? אין לזה הסבר הגיוני. כמו שאין הסבר הגיוני, למה 99% מעם ישראל חילוניים מלאים את הבנים שלהם, עושים ברית מילה. זה בדיוק המצווה הכי מקסימה, שנורא כיף להורים, כאילו... לא שומרים שבת, לא שומרים טהרת המשפחה, אבל ילד נולד, לא יכול להיות שלא עושה ברית. מי שיש הסבר, אני אשמח לשמוע בהזדמנות. אין הסבר. ברית, סגולה. פשוט כך. אמרנו, זה המקומות שכשנוגעים אליהם, ההיגיון יוצא להפסקת צהריים. כאילו, כן לא מה לומר שם. יש לי קרוב משפחה, תת אלוף בחיל האוויר. סיכן את החיים שלו מאות פעמים. לא רציתי לשאול אותו על עצמו. שאלתי אותו, תגיד לי על הנוער הזה שהוא מתאר. תגיד לי, איך זה עובד? אתה יודע באיזה עולם הם גדלו, כאילו, ומה מביא אותם לצהל, להתנדב ביחידות מובחרות, לסכן את החיים שלהם? איך זה מסתדר? אז אמר לי, לא יודע, אבל זה עובד. זה סגולה. הרב אומר עוד דברים, מידות טובות. טוב, ולהם, וכן הנשמות של אותם שהסגולה הישראלית לבדם, מתגלה בהם בעקבות המשיכה, ולהם יש תרופה. אף על פי שיש בהם סירחון גדול, וחושך רב וכבד מאוד. סירחון, אי אפשר לנשום. החיות הכי בסיסית לא מתפקדת במצב כזה. וזה גם הפך המטרה. אמרנו, המטרה זה להקים משכן. במשכן מקריבים קורבנות. מה המטרה של הקורבנות? ריח ניחוח היא שאלה השם. סירחון זה בדיוק ההפך מריח ניחוח. זה נראה כאילו לא מכוון למטרה. וחושך. חוסר משמעות. בחושך, הכל אותו דבר. נכון, מה זה אור? אור זה משמעות. כל מקום, שאומרים אור, אור זה משמעות. למשל, תורה אור. תורה היא המשמעות של הבריאה. למה? כי אור זה מה שמאפשר לזהות, להבחין במשמעויות של דברים. כי בחושך גמור, אין משמעות לכלום. יכול להיות בחדר האדם הכי גדול בעולם, יכול להיות פתוח מולי הספר הכי חשוב בעולם, אני בכלל לא יודע את זה, כחושך. אז אין לזה משמעות. אם יש קצת אור, אז עדיין אין מספיק משמעות. אני רואה משהו לבן, אני לא יודע אם זה ספר או בלטה. ואם זה ספר, איזה ספר. אני רואה משהו עם ראש וזרועות, ואני לא יודע אם זה, אם זה בן אדם או פסל או קוף. אז עדיין, לא מספיק. ככל שיש יותר אור, יש יותר משמעות. מה הדבר הראשון שהשם ברא בבריאה? אור. כלומר, קודם השם ברא את המשמעות, ואז הוא ברא את כל הדברים שהם בעלי משמעות, שהם נושאים משמעות, שהם מכילים משמעות. הדור שלנו, זה מדהים, עד הדור שלנו היו ויכוחים מה המשמעות של החיים. וכתוצאה מזה קמו כל מיני אידיאולוגיות. בא הפוסט-מודרניזם ואומר, אין משמעות לכלום. כל האמיתות שוות. זה להגיד, כל האמיתות לא שוות. להגיד כל אחד והאמת שלו, זה כמו להגיד, אין אמת בכלל. אז אם אין אמת, אין משמעות לכלום. אז איך אפשר לחוקק חוקים אם אין משמעות לכלום? אז החוק היחיד, האנושי, הבסיסי, שיכול להישאר במצב כזה זה תעשה מה שאתה רוצה, וזכותך לעשות כל מה שאתה רוצה, כל עוד אתה לא מפריע לאחרים. נשמע לכם מוכר? זה חושך. למה אם בתקרית, שלא נדע, חייל ישראלי נפצע קל, ומחבל נפצע קשה, המחבל שירה בו. את המחבל יפנו קודם במסוק, על חשבוננו. למה? כי ככה זה כשלא מאמינים במשמעות. אז מערכת משפט כזאת, ומערכת חינוך כזאת, שכמו שלומדים בתנ״ך, עדיף שלא ילמדו, עדיף שלא ידעו כלום על האבות, שלא ידעו שהיו אבות, מה שלומדים עליהם במערכת החינוך החילונית, אז הנה סירחון והנה חושך. יש מספיק ושפע, נשאר עד היום. למרות שהתקדמנו המון מהזמן של הרב, נשאר. אז רק אומר, אנחנו לא מבינים בחיי אדם. אנחנו לא מבינים בצדק. אבל אנחנו מבינים שחיי אדם זה דבר קדוש. אז אם החיים של המחבל בסכנה, והחיים של החייל פחות בסכנה, אז המחבל קודם. מה לי לבכות? זה היה מצחיק אם זה לא היה כזה עצוב. פשוט לא יאומן. לא יאומן. זה חושך. וזה סירחון. לא, בסדר, תורה אור זה לא עוזר. אור, הכוונה שיש משמעות. לכל דבר יש סדר, לכל דבר יש מקום. רואים את זה כשיש אור. התורה היא האור של העולם. היא זאת שבזכותה מבינים מה המקום של כל דבר. מה זה כהן, מה זה לוי, מה זה ישראל, מה זה יהודי, מה זה גוי, מה זה יום חול, מה זה שבת, מה זה איש, מה זה אישה, מה זה משפחה, מה זה חינוך, מה זה מדינה. כל דבר התורה נותנת לו סדר. זה בדיוק העניין, כי משמעות שאנשים ממציאים, אנשים גם יכולים להחליט ההפך. ומי אמר שזה צודק? אתה בן אדם והוא בן אדם. מי יחליט מה צודק? אם לא מאמינים בתורה, בסוף זה חייב להגיע לזה. כי מי קובע מה זה משמעות? ואם מישהי קופץ שהמשמעות שלה זה משהו כפוך ממך? אז אין משמעות. אם כל משמעויות משמעותיות באותה מידה, אז אין משמעות. משמעות זה אומר שמשהו מסדר את הערכים. אז אם אין סדר, אם אין נכון ולא נכון, אם אין חשוב ופחות חשוב, זה בדיוק אין משמעות. ולהם יש תרופה, אף על פי שיש בהם סירחון גדול וחושך רב וכבד מאוד. אמר על זה רב יוסף, ייתי, כלומר כשאמרו המוראים, כמה המוראים בגמרא, אמרו, אגדת אותו לגאולה, מסכת סנהדרין, אז כמה המוראים אמרו, ייתי ולהחמיני, שיבוא, לא רוצה להיות בדור הזה. כי יהיה דור כזה מבולבל ומבלבל, שאני לא יודע אם אני אעמוד בניסיון. לא רוצה. רב יוסף אמר, אמר על זה רב יוסף, ייתי, שיבוא, ואזכי, ואזכה, דאיטיב בתולה דקופיתא דחמרי. שיבוא משיח, והלוואי שאני תהיה לי את הזכות לשבת בתולה, בצל, דקופיתא של הגללים דחמרי, של חמורו, של משיח. אז תולה, צל, זה החושך, קופיתא, הגללים, זה הסירחון. אז אומר רבי יוסף, אני יודע שלפני ביאת משיח יהיה חושך ויהיה סירחון, מקובל. למה דווקא רבי יוסף? אומר הרב, ורב יוסף היה דרכו להביט על הפנימיות. שמעתם על הפסוק? כל צופי בישעיהו, כל צופי יכנסו, כל יחדיו ירננו, כי עין בעין יראו ישוב השם ציון. מה זה עין בעין? בית זה בתוך. עין בעין זה עין בתוך עין. יש מבט ויש מבט פנימי. אומר הנביא ישעיהו, שבימות המשיח, אם רוצים להסתכל נכון על המציאות, חייבים להסתכל במבט פנימי. זאת אומרת, שאם בדור שלנו מישהו אומר, מה, אבל ככה רואים בעיניים, זה מה שרואים בעיניים, אז מה זה אומר? שהוא בטוח טועה. כי בדור שלנו לא רואים בעיניים, רואים רק מה שיש בפנים. לכן רב יוסף, שהוא אומר, מתאים לי תורו של משיח, למרות, זה זכות בשבילי, למרות החושך והסירחון, זה בגלל שהיה אדם פנימי. כי הוא הסתכל על הפנימיות. למשל, ותלה גדולתו בגדולת ההוא יום הדקגרים. זאת אומרת, כשהעריכו אותו, הוא אומר, מתן תורה, זה לא אני, זה ירידת התורה לעולם. אני סעיף שלה. ואמר על אמו, איקום מקמי שכינתא דאתיא. זאת אומרת, דרך אגב, רבי יוסף היה עיוור. אולי זה גם מסביר קצת. מי שלא מתבלבל ממה שהעיניים החיצוניות רואות, יותר קל לו לקלוט את הפנימיות. אז הגמרא אומרת שהוא שמע, אז הוא לא ראה את אמא שלו. אבל כשהוא שמע שהוא זיהה את הצעדים של החמור שאמא שלו רכבה עליו, מעניין, אולי זה גם כן קשור לחמור. אז הוא אומר, שכינה באה. למה? כי זה כבר בקבלה. מה שנקרא בעולם הזה אמא, אז בעולם הפנימי זה מקביל למה שנקרא ביטוי של מה שנקרא שכינה. אז שהוא שמע שאמא שלו באה, אומר, שכינה. כי כל דבר הוא ראה את הפנימיות, את הנשמה שלו. עוד דוגמה מיוחדת, ואמר על עצמו, לא תתנה ענבה, דאיקה אנה. מה זאת אומרת? אמרו, המורה אמר, בדור שלנו כבר אין ענבה. אמר לו, אל תגיד ענבה, אני פה. זה ענבה להגיד את זה? תלוי. מבחינה חיצונית, זה נראה כאילו ההפך מהענבה. אבל מבחינה פנימית, זה שיא הענבה. כי ענבה זה לא להגיד, אני קטן, אני מסכן, אני עלוב, אני לא יודע, אני לא יכול, אני לא מסוגל. זה לא ענבה. זה חוסר קבלה עצמית, חוסר הערכה עצמית. זה לפעמים אנשים שרוצים להנמיך ציפיות, כי לא להתחשף מעצמם, מראש ידעתי שאני לא משהו וזה. ענבה זה לא חוסר הכרה בכל הטוב שיש בי. ענבה זה להבין שאני כלי. מה יוצא? מי שיש בו ענווה ויש לו נתונים טובים ויש לו כישרונות ויש בו איכויות, הוא גם מכיר בהם ושמח בהם ומודה עליהם להשם, אבל זה לא גורם לו להתגאות. ומי שיש בו גאווה, מאיפה באה הגאווה? מאותם נתונים. אז מה ההבדל? אז מה ההבדל בין גאוותן לבעל ענווה? שגאוותן חווה את הנתונים שלו ואת הכישרונות שלו כאילו הם נכסים שלו, דברים שבבעלותו. וכיוון שזה כאילו נכסים שלו, אז כמו כל בעל נכסים, הוא רוצה לממש אותם. אז הוא רוצה לרכוש באמצעותם כבוד, כסף, השפעה, חברים. מי שיש בו ענווה, הוא גם מודע לכל הטוב שיש בו. אבל הוא לא חווה את זה כנכסים, אלא כפיקדון. מה זה פיקדון? זה משהו שנמצא אצלי בבית, אבל לא שלי, הפקיד אותו אצלי. מותר להשתמש בו? רק לצורך, לצורכו. נגיד, בחור השתחרר מהצבא, תפרן, הוא באוברדרפט גדול, עכשיו הוא עובד בברינקס. מעביר כסף מעל הידת לבנק, יש לו ביד סק עם 2 מיליון שקל. מה המצב הכלכלי שלו? עשיר או עני? אני. אבל הוא מחזיק בידי 2 מיליון שקל. אבל הם לא שלו. אז ככה, מי שיש בו ענווה, הוא יודע שיש בו כישרונות. אבל זה לא שלי. למה? כי אני נמצא בעולם, מסילת ישרים, הגעתם לפרק א', חובת האדם בעולמו. זאת אומרת שהאדם נמצא פה בעולם כי יש לו ייעוד. מה שהרמח"ל קורא חובה. יש לנו ייעוד אלוקי. לצורך מימוש הייעוד הזה, קיבלנו את הכישרונות שלנו, ואת האיכויות שלנו, ואת הנתונים הטובים שלנו. אז זה לא שלנו, זה בשביל הייעוד שלנו. אז להפך, אם אדם משתמש בכישרונות שלו ובנתונים שלו בשביל להתגאות, בשביל למשוך תשומת לב, בשביל כבוד, בשביל גאווה, אז הוא מועל בפיקדון. כי זה לא שלו. יוצא, כל ההבדל בין גאווה לענווה זה אות אחת. יש לי כישרונות או יש בי כישרונות? זה שיש בי כישרונות זה עובדה, אבל הם לא שלי. לחשוב כאילו יש לי כישרונות זה גאווה. כי אם אדם יודע שהכישרונות שלו הם פיקדון, אז ככל שיש לו יותר כישרונות, זאת אומרת שכשהוא מצפה ממנו ליותר, אז יותר אחריות. ותחושת האחריות הזאת, לממש את הייעוד הגדול שלי, היא לא משאירה מקום להתגאות. אז לכן, עכשיו, כשזה מגיע לענבה, זה קצת מביך להגיד אני ענב, נכון? אז מי יכול להגיד את זה באמת, בפשטות, אני ענב? מישהו הכי ענב. שאפילו הענבה שלו, בסדר, כישרון, כאילו האיכות שהשם נתן לי, זה לא שלי. מי כתב בתורה, ויש משה ענב מכל אדם של פני האדמה? משה רבינו. מה, לא רע, דה לא היה שהוא כתב את זה? לא נעים. לא, ממש לא. הוא כתב את זה כאילו זה, הוא כתב את זה בדיוק כאילו היה כותב את זה על מישהו אחר. זה הנבא. אז אומר הרב, אף על פי שמצד החיצוניות נראה הדבר לגאווה חלילה, אבל בעל הסגולה הנפשית שכמותו עליו השלום, אמר זה בכל מילוי הקדושה והענווה האמיתית, מעין נבטנותו של אדון הנביאים עליו השלום, של רבנו, ותלמידיו הם הולכים בדרכיו. ומפני כך הייתה מידתו של משה רבנו עליו השלום לקרב רחוקים. מה זאת אומרת? הרי כבר, ראינו כבר קודם שהרב אמר שמי שהוא לא פנימי, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו מחשבה זו של שנאה והתרחקות בעמוד קפ"ז באמצע, כדי שלא ינזק. אבל ככל שאדם יותר פנימי, הוא מכיל יותר. משה רבנו שהוא הכי פנימי, הוא מכיל גם את הערב רב. הבעיה שעם ישראל לא הסתדר עם זה, וזה גרם נזקי בפועל. אבל משה רבנו, במקום שלו, מה? הם רוצים להתקרב. משהו בהם רוצה להתקרב. מה נגיד להם? לא. הם גם חלק מהסיפור. אז אומר הרב, ואף על פי שזה גם, שזה גרם עריכות הגלות, כי הם הכתיעו אותנו בעגל, והם היו המתעוננים, שהפילו אחרים את כולם, מכל מקום, סוף כל סוף יתעלו גם הם, כי בוודאי יתקיים בי, משה רבנו יתקיים בו, ייתן לך חלבביך וכל עצתך ימלא. והשם יתברך, מקים דבר עבדו, ועצת מלאכיו ישלים. טוב, עד כאן שמחה, שבוע טוב, שבוע שמח. משבת אתמול עד שבת הבאה, 8 ימים, מתוכם ב6 קוראים בתורה. שבת שעברה, שבת הבאה, שני, שלישי, רביעי, חמישי. שני וחמישי, כרגיל, שלישי, רביעי, ראש חודש. חצי יום טוב. שני שליש יום טוב. 13 יום.